טוב. וכמובן שנה טובה, כלומר חתימה טובה. נמצאים אנחנו בין ראש השנה ליום הכיפורים. וישנה בדיחה יהודית. יש יום פורים ויש יום כיפורים. מה פירוש? בשני הימים מתחפשים. בפורים מתחפשים צדיקים לרשעים, וביום כיפורים מתחפשים הרשעים לצדיקים. כך ישנה בדיחה יהודית. ועוד על האמת, אולי כבדיחה זה מעורר איזה בת צחוק. אבל זה לא יותר מה שבדיחה. כי זה ההפך של האמת. זה איננו אמת. זה ההפך של האמת. כי אם מתחפשים, אז האמת היא שמתחפשים כל השנה כולה. אם מתחפשים, מתחפשים כל השנה לרשעים. וביום הכיפורים בפרט, ובימים אלה בכלל, פשוט מורידים את התחפושת. מורידים את התחפושת. ומתגלה האני האמיתי. חוזרים להיות אנחנו האמיתיים. זה מה שמתגלה בימים אלה. אני רוצה להדגיש את זה. בימים אלה זה אנחנו. זה אנחנו האמיתיים. זה בכלל לא עשוי. זה לא מחופש. זוהי המהות האמיתית שלנו. כי מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו האמיתי? אנחנו האמיתי זה צלם אלוקים. זה אנחנו האמיתי. והכתוב אומר, והאלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו במהותנו ישרים. אנחנו במהותנו טובים. זה אנחנו במהותנו האמיתיים. והטוב הזה, הטוב שהוא טבעי לנו, הטוב שהוא עצם מהותנו, הטוב הזה קשור לנשמה האלוקית שבתוכנו. איך אנחנו אומרים מדי יום ביומו? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. זה אנחנו. זאת מהותנו האמיתית. זה טבענו. ביחס ליצירת הנשמה, משתמשת התורה בביטוי מיוחד. וכך כותבת התורה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. בפרשת הבריאה מופיעים כל הביטויים שמבטאים בריאה. ויברא אלוקים, וייצר אלוקים, ויעש אלוקים, בריאה, יצירה, עשייה. כל זה מופיע בפרשת הבריאה. כל הפעלים האלה מופיעים בפרשת הבריאה. רק כדי לקצר, אני לא מדגים לכם, אבל היינו בפרשת הבריאה. וביחס לבריאת הנשמה, ישנו ביטוי מיוחד, ויפח. באפיו נשמת חיים. הרי גם כאן ניתן היה לומר, ויברא בו נשמת חיים, ויעש לו נשמת חיים. אפשר היה להגיד ולהשתמש במילים הרגילות האחרות, מה הביטוי המיוחד של ויפח. מברר לנו הרמב"ן, שויפח רוצה לומר, רוצה להצביע על ייחודה של הנשמה. וכך כותב הרמב"ן, ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש, יסודה וסודה, הסוד שלה, ואמר, כי הוא נפח באפך נשמת חיים. היא רוח השם הגדול. ואני מבקש רגע אם אפשר, הרי האור מופנה לכאן, אם תסתכלו רגע, ואיפך רוצה להגיד נפיחה, נפיחה באה מבפנים, נפיחה באה מבפנים, כדי לבטא שכביכול הכניס הקדוש ברוך הוא בתוכנו משהו משל עצמו, משהו משל עצמיותו. ולשון הרמב"ן, כי הנופח באפי אחר, מנשמתו ייתן בו. זה מהותנו האמיתית. אלה הם החיים שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוכנו. והחלק האלוקי שבתוכנו, הנשמה, היא רוצה מה שהשלם רוצה. מה שזה שהכניס מעצמיותו בתוכנו רוצה. זה מה שהנשמה רוצה. כך שבמהותנו אנחנו טובים ורוצים בטוב. אז מה הבעיה? מה הבעיה? ואולי זה לא כל כך בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. וכך קראנו בתורה בשבת לקראת ראש השנה. ראי, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. החיים והמוות הם בידינו. הם בידינו. ניתנה לנו הבחירה, כשהמגמה היא, ובחרת בחיים. זאת המגמה, ובחרת בחיים. המגמה איננה ובחרת, אלא ובחרת בחיים. ואני מבקש לברר פה דבר, כדי שיהיה ממש, מה אני אגיד, ברור לעין כל. מה פירוש החיים והמוות הם בידינו? התורה כותבת, החיים ואת הטוב. ואת המוות ואת הרע. חיים מזדהים עם טוב. אלה הם חיים. חיים של טוב הם חיים. חיים של טוב הם חיים אמיתיים. אם זה לא חיים של טוב, אם זה רע, זה מוות מבחינת חיים אמיתיים. זה לא חיים. סליחה שאני אגיד, יכול אדם להסתובב בעולם, אבל הוא לא חי. כך מדגישים רבותינו, רשעים בחייהם קרויים מתים. הם מסתובבים בעולם, אבל הם לא חיים. זה לא חיים. חיים הם חיים של טוב. חיים שאדם עושה בהם טוב. ואני מעיז להגיד שכל אדם יודע למה נועדו החיים. שכל אדם מודע שהחיים נועדו לטוב. כל אדם מודע לכך. מניין לי שכל אדם מודע לכך? אני אגיד לכם, יש לי הוכחה חותכת חד משמעית. מבית האבל, כשבאים לנחם אבלים, מה מספרים על הנפטר? בין אם זו המשפחה האבלה, ובין אם זה אנשים שבאים לנחם. אני עוד לא שמעתי באב בית אבל שסיפרו על הנפטר מעשים רעים שהוא עשה. לא שמעתי. לא שמעתי באב בית אבל שסיפרו על הנפטר אפילו שטויות שעשה. מה מספרים על הנפטר? איזה מעשים טובים שהוא עשה. כמה מעשי חסד שהוא עשה. איך הוא עזר לאחרים. פעמים אתה שומע, אומרים בני המשפחה, הוא עכשיו אנחנו מכירים כל כך את זה שנפטר, לא ידענו כמה טוב שהוא עשה, איך הוא עזר לבני אדם וכדומה. נו, מה אתם... אגב, זה אמור גם בבתים הקלויים לא דתיים. כל אחד מבין למה נועדו החיים. נכון שתוך כדי החיים אדם שוכח את עצמו, אבל בשעות של אמת יודע אדם יפה למה נועדו החיים, שהחיים נועדו לטוב. אני הייתי אומר, בעולם המודרני שלנו ישנם שני מושגים מוכרים מאוד, ברוטו ונטו. אדם מרוויח ברוטו סכום מסוים, נטו נשאר מזה פחות, כי יש ניכויים. גם בחיים יש ברוטו ויש נטו. ברוטו זה כמה שאדם מסתובב בעולם. נטו, כמה הוא חי באמת. כמה הוא חי באמת. יכול אדם להסתובב בעולם 90 וכמה שנים, וכדאי לברר כמה הוא חי באמת. וכל ענייננו לצמצם את הפער בין הברוטו לבין הנטו. או אני הייתי אפילו מעיז ואומר יותר, שלא יהיה פער בין הברוטו לבין הנטו. שהברוטו והנטו יהיו זהים, שנחיה חיים אמיתיים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ובחרת בחיים. נכון, היות שבידינו הבחירה, אנחנו יכולים גם לבחור בהפך של החיים. זה נכון? מה זה בהפך של החיים? בהפך של החיים האמיתיים אנחנו יכולים לבחור. אבל כל זה נועד כדי שהחיים האמיתיים יהיו כתוצאה מהבחירה שלנו. רצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נהיה הבעלים של הטוב, שהטוב יהיה שלנו, לא שקיבלנו אותו אוטומטית, אלא שהטוב יהיה, איך הטוב יהיה שלנו? אם אנחנו נשיג אותו כתוצאה מעבודה, כתוצאה ממאמצים, כתוצאה מהתמודדות, ואנחנו בוחרים בטוב, אנחנו לא מקבלים את הטוב על מגע של כסף. לשם כך, הכניס לנו, מה אמרתי? אנחנו במהותנו טובים. המהות שלנו זו הנשמה. לשם כך הכניס לנו הקדוש ברוך הוא לכל אחד, אחד מאיתנו, גוף זר. תכף תשמעו מה זה גוף זר. אומרים חז"ל, ישנו פסוק, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. שואלים חז"ל, איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? מה זה אל זר? איזה אל זר יש? לא יהיה בך אל זר. איזה אל זר יש בגופו של אדם? הווי אומר, זה יצר הרע. יצר הרע זה איזה גוף זר שנמצא בתוכנו. הוא לא תואם את מהותנו, הוא מנוגד למהותנו. מהותנו זו הנשמה האלוקית שבתוכנו. אבל הקדוש ברוך הכניס בנו גוף זר כדי שתהיה משיכה לכיוון ההפוך שלנו, ואנחנו נתמודד עם המשיכה הזאת ונגבר עליה, ואז הטוב זה אנחנו. זה אנחנו בחרנו בו. זה אנחנו עבדנו כדי להשיג אותו. הטוב הזה הוא שלנו. ובאמת, יש צורך להבחין. הרב קוק זכר צדיק לברכה כותב באורות התשובה כך: הרצון הבא מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של עומק החיים, לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים. כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, והרי היא העצמיות הגמורה של הנשמה. למרות שהמשפטים האלה הם לא לנגד עיניכם, אני מקווה שהצלחתם לקלוט אותם באוזניכם, ואני אדגיש אותם. יש רצון עמוק של עומק החיים. הרצון שמתגלה בתשובה זה הרצון הפנימי, האמיתי, העמוק. זה הרצון שמתגלה בתשובה. זה הרצון, זה הנשמה. עד כדי כך, כותב הרב, הרי העצמיות הגמורה של הנשמה, זוהי הנשמה. זה הרצון שזה רצונה של הנשמה. אבל יש רצון שטחי, הרצון שמתגלה בחטא הוא רצון חיצוני, רצון שטחי. אני רוצה להגיד לכם, כל אחד מאיתנו, אפילו בלי ללמוד את מה שנאמר פה, יודע שגם ברצון יש מדרגות. יש דברים שאני רוצה, ויש דברים שאני רוצה. מה, תמיד, זה אותו רצון? יש מדרגות ברצון. יש דברים שהם, איך אומרים, זה הולך לי בחיים, זה הולך לי בחיים. יש דברים שזה איזה גירוי. טוב, אני מתגרה, אבל זה, אם אני חושב לרגע, זה מה שאני באמת רוצה. כותב הרב, הרצון שמתגלה בתשובה, זה הרצון העמוק של עומק החיים. מה שאין כן הרצון שמתגלה בחטא, זה הרצון השטחי, זה הרצון חיצוני. ואילו הרצון שמתגלה בתשובה, זה הרצון של הנשמה. זה הרצון האמיתי העמוק. ואני מבקש להדגים לכם את הדבר הזה בדברי הרמב״ם בהלכה. כדי שלא יבוא מישהו ויגיד, טוב, יש איזה רעיון של הרב קוק, רעיון. אני רוצה להראות שזה מציאות. כותב הרמב״ם בהלכה, מי שהדין נותן, שקופים אותו לגרש את אשתו, ולא רצה לגרש, בית דין מחליטים שפלוני צריך לתת גט לאשתו, והוא לא רוצה. בית דין של ישראל, בכל מקום ובכל זמן, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט, והוא גט כשר. אז בית דין בכל זמן ובכל מקום מקים אותו עד שהוא אומר אני רוצה, והוא כותב את הגט, והגט הוא כשר. שואל הרמב״ם, ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס? אני חייב להקדים שגט חייב להינתן מתוך רצון. אם זה לא מתוך רצון, זה לא גט. אז בגט דרוש רצון של הנותן. אומר הרמב״ם, בבקשה, מי שבית דין פוסקים שהוא צריך לתת גט לאשתו, והוא איננו רוצה, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. הוא אמר רוצה אני. אז הגט הוא גט קשה, כי הוא אומר רוצה אני. שואל הרמב״ם, איזה מין דבר זה? למה הגט לא בטל? הרי הוא אנוס. סליחה שאני אגיד, מקים אותו, ורוצה אני, רוצה אני, רוצה אני. מה רוצה אני? הוא רוצה? הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא אומר רוצה אני כי הוא מקבל מכות. אז איזה רצון הוא זה? זה הרי אונס. כותב הרמב״ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. על מה אני אומר אדם הוא אנוס? אם זה מדובר על דבר שהוא לא חייב בו מן התורה. כגון, מי שהוכה עד שמחר. כלומר, ביקשו לקנות מאדם איזה רכוש, והוא לא רצה למכור. ונתנו לו מכות, וכתוצאה מהמכות הוא מחר. המחירה היא לא כלום, כי זה אונס. או שביקשו מאדם שייתן מתנה מסוימת, ולא הסכים, ונתנו לו מכות, והוא נתן. זה לא כלום. הנתינה היא לא נתינה, כי הוא לא רצה. אז מי שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק, לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. כגון מישהו קעת שמחר או נתן, עכשיו תשמעו טוב. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוא קעת שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס. פה אומר הרמב״ם, זה לא עונס, זה לא אנוס. יש מישהו, הוא בעצם אומר הרמב״ם, הוא בפנימיותו רוצה לעשות את מה שהתורה מצווה אותו. אלא יש יצר הרע שהוא מונע ממנו. ובעצם כשאני נותן לו את המכות, אני פשוט מסלק את יצר הרע. אני גובר על יצר הרע. לפיכך ממשיך הרמב״ם ואומר, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, הוא רוצה להיות יהודי, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קה עד שתשש יצרו ואומר, רוצה אני, כבר גרש לרצונו. אז אני שומע מההלכה הזאת של הרמב״ם דבר אדיר. כי קודם למדנו, יכול מישהו להגיד, טוב, זה איזה מין רעיון כזה. אבל הרמב״ם פוסק שעל ידי כך אנחנו מתירים אשת איש. ומי שמודע לחומרה של התרת אשת איש, מבין מה במה מדובר פה. ועל היסוד הזה, שבעצם יהודי בפנימיותו רוצה לקיים את התורה ואת המצוות, הוא רוצה. אלא יש יצר הרע. יש איזה גוף זר בתוכו שמונע את הדבר, וצריך להתמודד איתו ולהתגבר עליו. יוצא שבתשובה, אנחנו שווים לרצון הפנימי שלנו, לרצון העמוק שלנו. זה עניינה של התשובה. ואם מישהו יבוא ויתאם, אני חייב להגיד, מישהו יבוא, הדברים האלה חשובים ביותר. למה אני כל כך מדגיש אותם? כי אני חושב שאחד הדברים שמרתיעים מתשובה, שאדם חושב, מה זה? זה תשובה דורשת ממני שאני אשנה את עצמי. אני לא מסוגל לשנות את עצמי. זה אחד הדברים שמרתיעים מתשובה. אז אני בא לברר, אתה לא בא לשנות את עצמך. אתה בא להיות אתה במהותך האמיתית. זה לא שינוי, זה תשובה, לשוב אל עצמך, לשוב אל מהותך, זה לא שינוי. ומישהו יבוא וישב יקשה, לכאורה, הרמב״ם כותב אחרת בהלכות תשובה, כתוב בהלכות תשובה, מדרכי התשובה, להיות השב, צועק תמיד לפני השם, בבכי, ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר, שמו טוב, כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. יוצא שהרמב״ם אומר, אני אחר? אני לא אותו אדם שעשיתי אותם המעשים. אבל צריך להבין את הרמב״ם. לא שאני אחר ממהותי האמיתית, אני אחר מכפי שהייתי עד עכשיו. עד עכשיו לא הייתי אני. עכשיו אני חוזר להיות אני. אני חוזר להיות האני האמיתי. ואני אוסיף עוד דבר. בהקשר עם הפסוק. בשיר השירים, שחורה אני ונבה, כאוהלי קידר, כיריות שלמה, אתם מבינים יפה שבלי ניקוד, אני לא חייב לקרוא כיריות שלמה, אני יכול לקרוא כיריות סלמה. סלמה זה סמלה. מה פירוש כיריות סלמה? נקרא לך מה שחזל אומרים. מה הסלמה הזאת? מתלכלכת וחוזרת ומתלבנת. מה הסמלה הזאת מתלכלכת? ואת מחבסת אותה, והיא מתלבנת, היא מתנקה, כך ישראל? אף על פי שהם חוטים, הם שווים בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. רגע, רגע, אז למה החטא, למה מדמים את החטא? ללכלוך! לכלוך, לכלוך זה חיצוני. נכון, השמלה מתלכלכת. יש מדרגות בלכלוך, יש איזה כתמון קטן, יש כתם יותר חזק, יש כתם שהוא חוזר ממש לסיבים שלה, לחוטים של השמלה, וזה הרבה יותר קשה לחפש אותה. אבל מה שלא יהיה, כל הכתמים הם באים מבחוץ, הם חיצוניים. וכשאתה מחפש את השמלה, אתה מחזיר אותה למקוריותה, כפי שהייתה מקודם. אותו הדבר החטא. החטא זה לכלוך חיצוני, זה יכול להיות לכלוך קשה מאוד, תינופת, זוהמה. וגם החטא יכול לחדור פנימה. ודאי. אבל צריך לדעת שהוא במהותו חיצוני, וצריך להשתחרר ממנו, ללבן אותו. והתשובה, כמו שהשמלה על ידי הכביסה היא חוזרת למציאותה המקורית, זה עניינה של התשובה. היא מחבסת את החטא, היא מחזירה את האדם למציאותו המקורית. ואני באמת רוצה להביא את דברי הרב קוק, זיכרונו לברכה, מה שהוא אומר על התשובה. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה, מעלה מעלה, בקדושה ובטהרה. מהי התשובה? תשובה זה לא שאדם לוקח איזה סולם ומטפס לשמיים. תשובה אמיתית, שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. וכתוצאה מזה מיד ישוב אל האלוקים, כי כשהוא שב אל עצמו, הוא שב אל הנשמה האלוקית שבתוכו. על ידי שיבה אל הנשמה האלוקית שבתוכו, הוא שב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות. ומתוך כך, וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהרה. ואני בזה רוצה לסיים, ושנתברך כולנו בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, ובתשובה אמיתית אל עצמנו, אל מהותנו האמיתית.